הוא שדלקת.
אל הרובי זה מספר 2, זה יפה.
לא יודע מה אתה אומר, להאמין לי.
סגן של הניה.
טוב, ערב טוב. פרשת השבוע שנקרא פרשת שמות, אני עושה רגע אתנחתא עם כל הנושא של קובי.
למה?
כי האמת שזה לא בדיוק אתנחתא, תכף אני אסביר לך, אנחנו דיברנו על המשיחים, ואנחנו בתוך המציאות של ימות משיח ותחיית המתים. בתוך כל הפרשייה הזו שנקראת גאולת ישראל, יש דבר שמתחבר בתקופה של הפרשה עכשיו, שאנחנו נקרא שמות ואחרי זה וירא, בו ושלח עם ישראל במצרים, שזה מתחבר מאוד לזמן של גאולת ישראל. רבותינו אומרים משפט שהרבה הרבה יש מה ללמוד בו, הוא אומר, בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו במצרים, ובזכות נשים צדקניות אנחנו עתידים להיגאל. אז במושג הזה שנכנע בנשים צדקניות יש מה להרחיב, אני לא פותח את זה עכשיו. אני רוצה לנגוע בנקודה שלאורך ההיסטוריה ראינו שהתורה הקדושה נלמדת על ידי גברים. כשהיו נשים שרצו ללמוד תורה, אז הורידו אותם מזה. למה? כי הן מסיעות את הדברי תורה מדברי חוכמה לדברי הוואי. כיוון שהרגש מאוד מאוד שולט. אז כיוון שזה ככה, אז דברים שאמורים להילמד בצורה מסוימת, נלמדים בצורה אחרת. לכן באו רבותינו ואמרו, שלעולם ייזהר האדם וימנע את ביתו מללמוד תורה, עד כדי כך אמרו, שכל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. מה זה תפלות? דבר תפל, ללא טעם. על איזה תורה מדובר? לא תורה שבכתב, ספר תורה שנמצא בהיכל, אלא תורה שבעל פה. לא ללמוד סוגיות עכשיו בגמרא, שקלמטריה וכן הלאה. בסדר עד כאן? יופי. בתוך אותה מאמרה, יש שביבים של אור, כל מיני זמנים במהלך התנ״ך, שאתה רואה פתאום נשים שמזדקרות, ולא רק שהן היו קשורות לתורה, הם הובילו מהלך מסוים, חלקן אפילו היו נביאות. חלקן נתנו פסק, שהפסק הזה לדורות נחקק בדברי רבותינו הראשונים, למשל כמו הרמב״ם, ואפילו שולחן ערוך כותב את הדברים, ורואים דבר פלא, שיש נשים שנקראות נשים חכמות. חכמות אין הכוונה שהשאר טיפשות, אלא חכמות על הלשון של תלמיד חכם. כמו שיש תלמיד חכם, כך יש אישה שנקראת אישה חכמה, היא כמו תלמידת חכם. ויש לה כוח אחר בתוך הנפש, שמתחיל מצדיקות גדולה מאוד 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 מאוד. אחרי שהיא כבר נמצאת בתוך מציאות של שמיעת קלה כבחמורה, בצניעות עליונה וכן הלאה, יש לה נביעה של רוח של קדושה, שהקדוש ברוך הוא מכשיר אותה לייעוד, לתפקיד מסוים. אנחנו נתקלים בפרשה שלנו בכמה נשים כאלו, שאי אפשר לדלג עליהם. בכתוב זה כתוב, ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה, ויאמר בילדכן את העבריות וביתן על האובניים, עם בן ובעמיתן אותו ועם בתי בחיה. מי שהיו אחראיות על כל הלידות במצרים, זה יוכבד ומרים. יוכבד הייתה אימא של רבנו ושל אהרון הכהן, של מרים. יוכבד הייתה, נקרא לזה, מנהלת מחלקת יולדות בכל מצרים. היא והבת של מרים. פרעה קורא להם, אומר להם, אין יותר לידת זכרים. איך אנחנו יודעות? אומרת הגמרא במסכת סוטה, סימן גדול מסר להם באותה שער. אמר להם, בן כשיוצא, אז הוא יוצא עם העורף כלפי מעלה ופנים כלפי מטה. איך שאתם רואות, עורף יוצא, מכה קטנה בראש, אומרים, הילד מת, לא קשור אלינו. באלגנטיות. בת שיוצאת, יוצאת הבת עם הפנים כלפי מעלה, עורף כלפי מטה, פנים כלפי מעלה. ראיתם שיצא פנים כלפי מעלה, זו בת, תהיו רגועים, תילדו אותה. ככה הגמרא מספרת שפרעה נתן להם את הסימן הזה, אבל המילדות פחדו מאלוקים יותר ממה שפחדו עם פרעה. אף על פי שהוא ים עליהם שיהרוג אותם. מכל מקום, ותראינה מילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. הקדוש ברוך הוא רואה שהם עשו מעשה כזה גדול, והוא נותן להם מתנה, שמלכות ישראל תצא מהם, כהונה ולוויה יצא מהם. והם זוכות, מה שזכו יוכבד ומרים, לא זכתה אף אישה בעולם, אבל הם רק שניים, אני תכף נחזור אליהם אולי, אני רוצה לעצור רגע, וכשמשה רבנו מגיע למצרים, הוא אומר להם, חבר'ה, פקוד פקדתי אתכם, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא פוקד אתכם, הוא גואל, עם ישראל נבוכים, הם מסתכלים עליו, לא יודע, אנחנו 210 שנה כבר עבדים, זה עבד, בן עבד, בן עבד, בן עבד, בן עבד, מי אתה פתאום אומרת שאתה גואל, אתה מסוגל נגד כל הנוגסים האלו, יש פה מיליונים של מנהלי עבודה, קלגסים, אכזריים, שמקים, אז הם לא ידעו מה לעשות, ואז כתוב בפרקי דרבי אליעזר, פרשה למתחת, שהם אומרים לו, תמתין רגע, הם הולכים מהר, מחפשים באוהל, איפה שרח בת אשר? שרח בת אשר, נכדתו של יעקב אבינו, אשר הוא היה בן יעקב, היא הייתה הבת של אשר, נכדתו של יעקב, בגלל שהיא בישרה ליעקב אבינו, בתור ילדה היא הייתה, שיוסף חי, יעקב אמר לה, את החיית אותי, את לא תתעמי את המוות, תישארי חיה לנצח. בשרח בת אשר, מאריכה ימים, כבר כולם מתו, יעקב ובניו ונכדיו וניניו וצאצאיו, כולם נפטרו, אחת נשארת. שרח בת אשר נשארת, והם באים אליה, אומרים לה, תקשיבי, בא איזה מישהו, אומר שהוא הגואל. היא אמרה להם, הוא אמר לכם צמד מילים פקוד, פקדתי. אמרו לה, כן, זה מה שהוא אמר. אמרה, זה הסיסמה של הגאולה. אם הוא אמר את המילים הללו, אני זוכרת שדוד יוסף אמר, פקוד, יפקוד אלוהים אתכם. אותו גואל שיבוא ויגיד פעמיים פי, והוא יהיה בן פי שנים, בן 80 שנה, הוא הגואל. אז הם שמעו, רצו מהר למשה ואמרו לו, מאמינים. אמר להם, אז תדעו, הקדוש ברוך הוא עתיד לגאול, ולהוציא אותנו מפה, ולהביא אותנו לארץ ישראל, וכולכם תזכו בעזרת השם גם לראות דורות ישרים. ויקוד העם, העם משתחווים על בשורת הארץ ועל בשורת הבנים. נמצא לפי זה ששרח בת אשר, היא הייתה מפתח רציני בגאולה של עם ישראל. זו נמד כאן יש? כן? מה היה הזד בקופה היום?
זה היא הייתה גם חלק מסרח בת אשר, היא הייתה גם ביציאת מצרים?
כן. היא עוד מעריכה ימים, תכף אנחנו נראה עוד מקום שהיא נמצאת בו, אבל היא הייתה זאת
שהפיחה.
הפיך את החיים, כן?
איך
היא לא מופיעה בשום מקום? טוב, קודם כל היא כן מופיעה. אבל רק לקחת בחשבון שעם ישראל נמצאים במצרים, 210 שנים שהתחיל השעבוד, זה רק אחרי שאחרון השבטים נפטר שהוא לוי. ויעקב חי במצרים 17 שנה שלו. ועד שאחרון השבטים נפטר, עוד כמה עשרות שנים, מה זה תוסיף 210 שנים? זה כבר 300 שנה שהיא חיה רגיל, ותכף אנחנו נאריך עוד, אנחנו נראה דורות שהיא ממשיכה לחיות. כן, זה עוד דבר, אם אני אסכור את זה, אני אגיד אותו. אמרה בסוטה י"ג אומרת, שכשעם ישראל כבר באים לצאת ממצרים, אז כולם היו עסוקים בביזת מצרים, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלכסף וכלזהב וסמלות, ומשה רבנו מסתובב שלושה ימים, הוא מחפש בכל מצרים. אומר המדרש, וכך לשון הגמרא, פגעה בו סגולה. סגולה זו שרח בת אשר. אמרה לו בן עמרם, מה אתה מבקש? הוא הגואל של עם ישראל, לא פונה אליו משה רבנו, אדונו, בן עמרם. בסדר? יותר זקנה ממנו בכמה מאות שנים. היא שואלת את משה רבנו, למה אתה מתרוצץ? מה קרה? אמר לה יוסף הצדיק, השביע אותנו שהוא רוצה שאנחנו נוצא אותו כשאנחנו נהיה פה. הגיע הזמן של הגאולה, אני לא יודע איפה המצרים תמנו אותו. כל הבתי כברות חיפשתי, אבל בוא ואראיך איפה שמו אותו. ואז היא לוקחת אותו לנילוס ואומרת לו, פה במקום הזה, לקחו את הארון של יוסף, שמו בו הרבה 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 דברים שגרמו לו לשקוע, הרבה עופרת. ציפו אותו הרבה בכסף וזהב, תמינו אותו בפנים, בגלל שהוא הביא ברכה למצרים. כשהיה חי, פחדו שהברכה תלך, שיקרו אותו בתוך הנילוס, ושם הוא נמצא. אמר לה, אין בעיה, תודה רבה, סלח ותשר, יוסף, משה רבנו לוקח טס, כותב עליו עלי שור, כי יוסף הצדיק יקרא שור, מכור שורו אדר לו, זרק את אותו טס לתוך המים, ואמר לו, יוסף, אנחנו יוצאים מצרים, אם אתה רוצה להראות את עצמך, מותר, ואם לא, אנחנו נקים משבועתך, מיד ביבעו המים, ועלה הארון, לקח משה רבנו את הארון, טעם אותו על כתפו, וכולם יוצאים ממצרים, לכסף, לזהב, שמלות, ומשה רבנו טעון בארונו של יוסף. כלומר, בזכות מי יוסף יוצא ממצרים, שרח בת אשר. שוב פעם, היא מלווה את כל המציאות הזאת, אבל לפני שממשיכים איתה, אני רוצה לעשות עוד עצירה, ולהביא דברי רבותינו לבסוק תחת התפוח, אור לנתיך, שם החיבלת חיימך, שם החיבלה על הדתך. הפסוק הזה נאמר על נשות ישראל ומצרים, שכשעם ישראל היו משועבדים בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, והיו שבורים מאוד בנפש, הם היו חוזרים לבית ולא היו רוצים לעשות כלום, רק להירדם ככה על הרצפה. והגברת שהייתה יודעת שהוא צריך לחזור עכשיו מהעבודה, עבודת פרך, הייתה הולכת בעוד יום לנהר, ולוקחת דלי, ומלא אותו חצי מים, חצי דגים, ומכינה לו ארוחת ערב. כשהוא מגיע, שב תאכל, לא, אני לקוח. לא רוצה כלום, לא לאכול, לא לשתות, רוצה לישון. והיא הייתה לאט לאט, סחה לו את הגוף, מטפלת בו קצעים, ואומרת לו כמה היא הגיעה בו, וכמה הוא יהיה חזק, והכל בסדר, ומשדלת אותו ומעוררת אותו, עד שבועיים מתעורר, והם היו מתעברות, ואחרי זה יולדות, תחת התפוח אורתיך, שם חיבלת חיימך, לשון, חבלי יולדה, ומזה באו צבעי צבעות במצרים, מכוח מה שאנשים היו מעוררות את הבעלים לדבר הזה. כי אם לא, הבעל כבר היה שבור מבחינתו שלא יגיע דור המשך, כי אם הדור הזה מגיע כדי להיות עבדים, הוא טוב שלא יגיע. בסדר? נמצא שבזכות אמותינו בדור של מצרים, באו צבעות, צבעי צבאות של עם ישראל לעולם, והם אלו שהיוו את עם ישראל בתורתו באותה התקופה. אז גם כאן, אותן נשים צדקניות, הם אלו שאחראיות התעוררות גדולה מאוד בדור הזה. אני מזכיר את יוכבד שאמרתי מקודם שנזכר אותה, אני רוצה להזכר אותה בעוד עניין. על הפסוק בפרשה, ואלך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותער האישה ותלד בן, אומרים רבותינו, איש מבית לוי זה עמרם, ויקח את בת לוי זו יוכבד, ותער האישה ותלד בן זה את משה. אבא של משה עמרם, אמא של משה יוכבד, ויולדת את משה רבנו. מה זה, ואלך איש מבית לוי, לאן הוא הלך? הוא הלך להחזיר את יוכבד. למה להחזיר אותה? הרי הם היו נשואים. הם היו נשואים, וכשבא פרעה ואמר כל הבן הילוד היורד תשליחו, אז אמרם אמר למה להישאר נשואים? כדי להביא ילדים ויזרקו לנו אותם ליאור וימותו ילדים, עמד וגירש את אשתו. ראו שגדול הדור גירש את אשתו, עמדו כולם וגירשו את נשותיהם. היא אמרה ככה, יוכבד, מה עשתה? אמרה, אני לא נשארתי לבעל. בעלי הראשון ככה חושב, שלא צריך להביא ילדים, אני חושבת אחרת. אני חושבת שבורא העולם יכול לגאול אותנו ולהוציא אותנו גם מן הצרה הזאת. והיא הולכת ושואלת, מי כן מוכן להתחתן? ואז יש גבר בשם אליצפן בן פרנח, הוא מוכן להתחתן איתה, הוא מתחתן איתה, והיא הולדת שני ילדים שמוזכרים לימים בתורה, נקראים אלדד ומידד. אלדד ומידד מתנבאים במחנה, בחומש המדבר אנחנו נקרא עליהם בעזרת השם, הם היו נביאים, נמצא לפי זה שיוכבד מביאה לעולם חמישה נביאים. אהרון, מרים, משה, אלדד ומידד. חמישה נביאים, היא הייתה בית היוצר לנביאים. הייתה קדושה מאוד, טהורה מאוד, צנועה מאוד. אחרי שהיא יולדת את שניהם, יום אחד אמרה מגיע לבית, והבת שלו הקטנה, מרים, אחותו של משה רבנו. היא משחקת עם החברות, וכשאבא נכנס, אומרת לו, אבא, כן, אפשר להגיד לך משהו? כן, תדע לך שהגזירה שגזרת לגרש את הבנות, היא יותר קשה משל פרעה. ככה, את אומרת, היה בה יותר גרוע מפרעה, אומרת לו, כן. למה? פרעה אמר את הבנים לזרוק ליאור, אבל את הבנות לאחיות. כשאתה גירשת את אימא וכל הגברים גרשו את נשותיהם, גם בנות לא באות לעולם. אז מי יותר גרוע? אז מה האמת? שאת צודקת. הלך אמרם, התכופף לשמוע מה שילדה בת חמש אומרת, אמר לאשתו, בואי נחזור. הוא מחזיר אותה, ונולד משה רבנו. הייתה, התגרשה, ולוקח אותה אמרם. עכשיו, כללית תדעו בעולם שאחרי שניתנה תורה, אי אפשר לבעל לגרש את אשתו, והיא תלך ותתחתן עם גבר אחר, ואז היא תתגרש ותתלמן, והוא יחזור לבעל הראשון. אין דבר כזה. זה פסוק מפורש בתורה, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לחזור לשוב לקחת יד לו לאישה. למה? כותב רבי יהודה פתיא, כדי שנשות ישראל לא תהיינה הפקר. שגברים מתחתנו עם נשים, ואז תשמע, אני מגרש את אשתי מחר, ואתה תגרש את אשתך מחר, נחליף, תחתן איתה, ואז תגרש חזרה, תחזיר לי אותה. שלא יהיו הפקר חס ושלום, אז התורה אסרה, ברגע שהתחתנה עם גבר אחר, לא משנה אם היא התגרשה או התאלמנה, בעלה הראשון לא חוזר לקחת אותה. אם לא התחתנה בעת בתווך, אין שום בעיה להחזיר גרושתו, כשהוא ישראל ולא כהן. אם הוא כהן, לא יכול אפילו להחזיר גרושתו. בסדר? מה אמר ג'ון? מה הוא אמר?
לא,
התחתן,
כאילו,
מתגרש,
ואז
נחזור לאותו
אישה
אסור? הוא היה נשוי, לדוגמה, ראובן היה נשוי לרחל. בסדר? התגרשו. נשארו ככה שנה, שנתיים, שלוש, שניהם גרושים, רוצה להחזיר אותה, שמחה. אלא אם כן הוא, כהן. כהן אסור בגרושה, גם בגרושתו. בסדר? עכשיו, אם בתווך ראובן גירש את רחל, ורחל הלכה והתחתנה עם שמעון, בסדר? שמעון נפטר, היא התאלמנה. רוצה לחזור לראובן? לא יכולה. היא לא נפטר שמעון, התגרשה, גם משמעון. רוצה לחזור לראובן? לא יכולה. בשום פנים, כשהיה פה גבר נוסף באמצע, היא לא יכולה לחזור לבעלה. סגרנו?
כמה
יום
זה? מה
שניתנה תורה. מה שניתנה תורה. עד שניתנה תורה, אז מצאנו דברים שהיום לא יכולים להיות. למשל, כל אחד מהשבטים נולדה איתו תאומה והתחתנו עם התאומות שלהם. אין להם מצב כזה שאח נושא את אחותו. בסדר? קודם מתן תורה, בשביל שהעולם יתיישב, יתמלא, ושהם לא יתחתנו עם מציאויות שהן לא טובות מבחינת העמי העולם שהיו, ותראה את זה, התורה קודם שניתנה לעם ישראל. לפי זה, אנחנו רואים שגם הנשים שהיו במצרים בדור ההוא, נשים צדקניות, גם יוכבד הייתה צדיקה מאוד, גם מרים היא זו שמשכנעת את אבא לחזור לקחת את אמא, ומכוח זה משה רבנו בא לעולם, אחרי שמשה רבנו נולד והוא נזרע גם ליאור באותה תיבה שיוכבד עושה, אתה מכיר את ה... תיבה שמשה רבנו שהוא בפנים, נכון? שיוכבד עושה, אז כתוב שמרים הולכת ותתצב אחותו מרחוק לדע מה יעשה לו, היא הולכת לראות מה יהיה, מה יעלה בגורלו של משה רבנו, אח שלה, היא שומרת עליו. גם כשיצאו ישראל ממצרים, התורה מעידה ותיקח מרים הנביאה את הטוף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בטובים ובמחולות, עם ישראל שרים, אז זה שיר משה ובני ישראל, ובנות ישראל במקום שלהם שרות, כשמנצחת על המקהלה מרים הנביאה. נמצא לפי זה שנשים בתקופה ההיא, היו נשים רגילות, אבל הם הפיחו רוח של חיים בתוך הגברים, כשיש שתי נשים צדקניות בתווך, יוכבד ובריאב, שהן מכונות שפרה ופרה, שפרה שמשפרת הבלד ופועה שפועל הבלד. ובצללים מאחורה, אנחנו גם כן שומעים על סרח בת השבע. נעשה דילוג הרבה הרבה שנים קדימה, אנחנו מדברים על זה שעם ישראל ורוצים עם מצרים, ו-40 שנה במדבר, אחרי 40 שנה משה רבנו נפטר, ומי מכניס את עם ישראל למצרים? לארץ ישראל, סליחה, יהושע בן נון. יהושע בן נון נפטר בגיל, נכון, 110, מי שאמר כל הכבוד, ולאחר יהושע יש את הזקנים, אחרי זקנים, תקופה של עוד כמה מאות שנים, מגיעה התקופה עכשיו של אלי הכהן, שמואל, שמואל מושך למלך את שאול כמלך ראשון על עם ישראל, ולאחר מכן דוד, ולדוד יש שר צבא שקוראים לו יואב בן צרויה. כל המאות שנים הללו עדיין סרח בת אשר בחיים. בסדר? עכשיו זה לא שהיא הולכת ומתכמתת ונהיית כזאת עצימוק, לא? שרד אותו דבר, הולכת בה, שותה, אוכלת, שיניים כרגיל, עיניים רואות של שש, לא צריך שום דבר. למה? מאותה ברכה של יעקב אבינו, היא נמצאת, ניצבת על עומדה, איפה אבל, באיזה חלק, ממי אמרנו שהיא הגיעה? איזה שבט?
אשר.
אשר, אז היא נמצאת בחלקו של אשר.
היא לא התחתנת בשנים האלה?
לא. ואז מגיעים בתנ״ך לאיזה סיפור מאוד מעניין. סיפור הזה מופיע בפרק כף. פרק כף בשמואל ב', שם כתוב על אישה חכמה. האישה החכמה הזאת היא, בראשית רבה אומרים לנו שהאישה החכמה הזאת זו הייתה סרח בת אשר. אני אקרא לכם את הסיפור. זה התנ״ך שאני וחמי. וכתוב שם כך. ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי איש ימיני. איש ימיני הכוונה שהוא הגיע משבט בן ימיני. והתקע בשופר ויאמר, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי איש לאוהליו ישראל. מה הוא עושה? הוא מפלג את המלכות מאחורי דוד המלך, הוא מורד במלכות, ומורד במלכות חייב מיתה. כיוון שהוא נתחייב מיתה, העם שומעים למה שהוא עושה, הם נפוצים מעל דוד המלך, ונהיה פה עכשיו קרע בעם. אם הקרע הזה ימשיך, אז חס ושלום, אין סיכוי לעם ישראל. מה עושה יואב בן צרויה? הוא רודף אחריו. הוא רודף אחריו להשיג את שבע במכרי, אם תוריד את הראש זה שעשה את המרד, ממילא אין לך מה לחשוש. אני מדלג, ואמר דוד אל אבישי, אתה יירה לנו שבע במכרי מנבשלום. אתה קח את עבדי אדוניך, הוא רודף אחריו, תרוץ מהר, תפוס אותו, ותסיר את האיום הזה מעל עם ישראל שלא יהיה פילוג. מה זה מרצים רצים, אני מקצר לכם. ואז הוא הגיע עד עיר אבל בשבט, איזה שבט אשר, בנחלת אשר. ואז כתוב ככה. ויבואו ויצורו עליו באבלה, אבלה. אבל, זה אותו מקום. וישפכו סוללה אל העיר. מה זה סוללה? לוקחים הרבה 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 חול, עפר, מתחילים לאט לאט לעשות תל גדול, כשהם יעלו על התל, יגיעו לגובה של החומה ויכנסו לתוך העיר, ושם הם יתפסו את שבע בן בכרי. ותעמוד בחיל בכל העם אשר את יואב משחיתים להפיל החומה, ותקרא אישה חכמה מן העיר, שמעו, שמעו. פתאום, תוך כדי כל הלחימה הזאת, עומדת מישהי על החומה, צועקת שימו שימו, נהיה שקט, מה קרה? אמרו ליואב, קרב עד הנה ואדברה אליך. תגידו ליואב שיבוא לפה. יואב עולה את ההר, מגיע לחומה, ויקרב אליה, ותאמר האישה, אתה יואב? ויאמר אני. ותאמר לו, שמע דברי אמתך. שמע מה שאני רוצה לומר. ואומר, שומע אנוכי. ותאמר למור, דבר ידברו בראשונה למור, שאול ישאלו באבל, וכן אתמו, אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להעמיד עיר ואם לישראל, למה טבע לנחלת אדוני? מה אתה עושה? למה אתה רוצה להרוג בו את כל העיר? מה עשינו לך? ויען יואב ויאמר, חלילה, חלילה לי, עם הבלע ועם השחית, לא כן הדבר. כי איש מהר אפרים שבע בן בכי שמו נשא ידו במלך דוד, הוא הרים יד. ומה עושה? מורד המלכות, תנו אותו לבדו ואלך מעליים.
שהוא רצה אותו.
כן. ותאמר האישה על יואב, אין בעיה, הנה ראשו מושלח אליך בעד החומה. אני אביך את הראש שלו, תעזוב את כל העיר. ותבוא האישה על כל העם בחוכמתה, ויחריטו את ראש שבע במבכי, וישליכו אל יואב, ויתקע בשופר, ויפוצו מעל העיר איש לאוהלה, ויואב שם לירושלים אל המלך. עד כאן הסיפור. בראשית רבה פרשת צדדלת, כתוב שם, תדע לך שאותה אישה חכמה שמוזכרת שם, זה עושה רחמת אשר. מה רבותינו לומדים מכאן? הרבה מאוד דברים. אחד מהם, שאם היה אדם שמחויב מוות, כמו שבע בן בכרי, מותר להסגיר אותו.
מותר להרוג אותו.
למה? כי כך כתוב מסכת תרומות, וככה מובא הלכה למעשה ברמב"ם, שאם היו יהודים הולכים, סיעת יהודים הולכים ביחד, ופגעו בהם גויים, ואומרים להם, תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו ונציל את כולם. מה ההלכה אומרת? יהרגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מעם ישראל. ואותו דבר, אם היו עוברות עכשיו נשים, ועברו שם הגויים, אמרו, תנו לנו אחת ונטמא אותה, ונשחרר את כולכם. ואם לא, את כולכם אנחנו תופסים, נטמא את כולכם. מה יעשו? יטמאו כולם, ואל ימסרו להם אישה אחת. בסדר? מתי כן יהיה מותר לתת אדם להריגה אם מבקשים? אם הוא נתחייב מיתה כשבע בן בכרי. מי חידש את הדין הזה? זה רחמת אשר. והיא אמרה יותר מזה. כל מי שבתוך העיר הזאת באבל, בנחלת אשר, שמוכן לשתף פעולה עם שבע בן בכרי ולא להסגיר אותו, דינו מוות בדיוק כמו שבע בן בכרי. למה? כי הוא מסכן את כל העיר עכשיו. אתה לא יכול לבוא להימלט, לקבל מסתור בתוך העיר שלא עשו שום דבר, וכל האלפים האלו ימותו, כי אתה היית מספיק אמיץ למרות במלך. וזה לומדים רבותינו, שמי שקושר קשר, יש לו דין אחד באותו שיתוף פעולה, כמו הדין של מי שמרד. את הדין הזה מחדשת סרח בדשר. היא דוגמה טובה לאישה חכמה שנצרבה בתוך התנ"ך, תלמוד, מדרשי חז"ל, זוהר, ראשונים ואחרוני האחרונים שכתבו בשבח סרח בת אשר. יוכבד מרים, הזכרנו. אני רוצה להזכיר עוד אחת, שבוע הבא נמשיך, בלי נדר. רק תדעו שיש מרבותינו שאספו כל מיני נשים צדקניות שהיו בתנ"ך ובעם ישראל, זו מציאות אחרת לגמרי. היום אני יודע שיש הרבה שהם מבולבלים. אומר לך, בוא הרב, נדבר עם אחותי, היא לומדת קבלה בכל מיני מכון לקבלה. לא יכול להיות שאם היא הולכת בפריצות, היא לומדת קבלה, אין דבר כזה. תגיד לה שבתור אישה נשואה, היא צריכה קודם כל חזות הראש. אין דבר כזה אחרת, לא יהיה. התורה שלנו זה לא משהו שהמצאנו אותו מהאוויר. קודם כל לשמור קלה כבחמורה, אחרי זה אין שום בעיה. שמעתם משהו? בוא נשמע מה היא שמעה. אבל לבוא לדבר... מה? לא, בוא נשמע מה שהוא רוצה. אבל אין דבר כזה, זה הבלבול שיש. בסדר? מה שאלת?
זה אני גילה בחסידה אסור למות בבית
שבת. כן, אבל הוא לא יודע את זה מסכן, אז מה אתה רוצה להגיד? הוא מבולבל. כאן תראה דעת. עוד דוגמה, יש בספר שופטים. ספר שופטים, פרק ד'
אבל אסור להגיד תשובה
בכלל.
מי?
לייטמן.
לא יודע מי זה. ברג, ברג אלה שלכם.
לא ברג, ברג לא קורא לעצמו רב.
לא יודע.
חי לייטמן. הוא
אוסף מנה. ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. רק על הפסוק הזה יש הרבה מאוד לשאול שאלות. אני אשאל את יניב למשל. יניב כתוב פה שבעת ההיא עם ישראל היו בצער גדול. למה? הקדוש ברוך הוא מסר אותנו ביד יבין מלך כנען, והיה לו שם צבא סיסרא, וסיסרא הזה, הוא היה גיבור חיל ענק, היה לו מרכבה של 900 סוסים. זה היה המרכבה שלו. היה מצביא גדול, והוא גרם לפחד עצום לעם ישראל, עד שהיה לו לחץ גדול. כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה, 20 שנה הוא רודה בעם ישראל. באותה תקופה הקדוש ברוך הוא מקים מעם ישראל אישה, קוראים לה דבורה, ודבורה אישה נביאה. היא זוכה לנבואה, אגב, הגמרא עם מסכת מגילת דפל ג' אומרת, שבעם ישראל קמו הרבה נביאים. כמה נביאים עמדו לעם ישראל? 600 ומשהו, כמה אתה אומר?
127.
כמה?
127.
127 נביאים?
לא, נבואות יש 127.
נבואות 127? אתה כמה אומר, ג'ונה?
נביאים אני לא יודע.
ג'ונה מחייך, הוא בזדים עכשיו, כמה אצלנו. כן, קובי מה אומר?
70?
70. בסדר. אומרת הגמרא... אז אומרת הגמרא... מניין הנביאים שעמדו לעם ישראל כפליים כיוצאי מצרים. יוצאי מצרים 600,000, 1,200,000 נביאים עמדו לעם ישראל.
אז רק 126 נבואות נתנו.
עכשיו, מה זה התנ"ך? ואת הגמרא, ממחת נביאים, 48 נביאים, וזין נביאות, 7 נביאות, שנכתבו נבואתה נצריכה לדורות. כלומר, באמת היו הרבה יותר נביאים, אבל הנבואה לא נצריכה לדורות, אלא הייתה דבר פרטני, לא נכתבה בתנ"ך. אז כמה נביאות שנבואתה נכתבה בתנ"ך? 7. בתוך אותן 7 נביאות, היה לנו את חנה, למשל, מזכיר אותה אולי שבוע הבא, היה לנו את דבורה. דבורה הזאת היא באה, היא אישה נביאה, אשת לפידות. מה זה אשת לפידות? יש אומרים שבעלה היה לו פנים כמו, כמו לפיד. יש אומרים שהיא הייתה מכינה פתילות לבית המקדש, ומביאה לבעלה, כי בעלה היה מארץ, הוא אומר, תשמע, לפחות תאיר את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא יהיה לנו את החיים. בזכות זה שהיא לא זלזלה בבעלה, שהוא המארץ, אלא אדרבה, הרימה לו והגביה אותו, נתנה לו לעשות מעשים טובים להאיר את בית השם, הקדוש ברוך הוא נתן לה רוח נבואה. ואז כתוב שהיא שופטה את ישראל בעת ההיא. מזה באו רבותינו להרבה מאוד שאלות, אפשר למנות אישה לסנדרין שהיא תשב שם ותדון? כן, ג'ונו, אתה עושה פרצופים, מה זה אומר?
כן, אני חייבת
לדישות.
אתה
יושבת מאחורה.
יש פה
קוד? קיים בכלל? אמרת מקודם שאנחנו לא נותנים לנשים ללמוד תורה שבעל פה, שהם מוציאו דברי תורה מדבר החוכמה לדברי הבית, תחליט. תשובה? כאן רואים... שבכל כלל יש את זה מן הכלל, אף על פי שבעל מה אנחנו לא נותנים לנשים ללמוד תורה שבעל פה, יש מציאויות שהן שונות. מיכל בת שאול הייתה אישה, אבל למשל הייתה מניחת תפילין. לא לספר את זה לכל מיני ארגוני נשים, כי יש את הכללים, מי שתגיע לרמה כזאת, זה רק אחרי שהיא שומרת קלה כמחבורה, ויש לה עניין פרטני לפי שורש הנשמה בעניינים האלו. אישה שהיה מתניח תפילין, אז אפשר לשפוז בקו 15 בסופו שם, התחנה סופית או בכפר שאול, במקומות אחרים.
יש כאלה, נקרא עם רפורם.
לא, אני מדבר על אורתודוקסים. באורתודוקסים לא קיים דבר כזה. בלבולים יש הרבה, וזה בלבול. היום מי שיעשה דבר כזה, הוא עובר על הלכה. אבל היא לא היחידה. במרוצת הדורות אנחנו מצאנו נשים שישבו הבית והיו שומעות את אבא חוזר על הלימוד הרבה 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 הרבה, ואבא היה גדול עולם, והיה להם מוח כזה, שהם קלטו גמרא, הם קלטו הלכה. ולימים, כשאבא למשל הצליח לנסוע למקומות מרוחקים, והיו שואלים אותו, מי מסור את השיעור? היה אומר, הבת פה בתוך הבית, חלום פתוח, תשימו כיסאות בחוץ, תשאלו, והיא תענה לכם, וכך היה. והנה, זה אולי שבוע הבא, אם יהיה זמן, נרחיב על זה, גם תראו שיש תשובות בהלכה שכתבו את הנשים, שמי שיקרא, לא יאמין בכלל, זה נשמע ונראה כאילו כתב את זה תמיד חכם מופלג, זקן ויושב בישיבה, ובאמת על החתום, את האישה, יש, אבל זה בדרך כלל אחת בדור, לא יהיה יותר, לרוב זה לא קיים, יש...
יש בדור שלנו?
אני לא חושב. יש נשים שלומדות, היה לאחותי שכנה כזאתי לפני הרבה שנים, שבגיל צעיר היא גמרה את כל השס, למדה את כל התלמוד בבלי.
מי זאת?
אחת שכנה של אחותי הייתה, לפני הרבה שנים, לא איפה שהיא גרה היום, שהיא בגיל צעיר כבר סיימה את כל השס. אתה יושבת ולומדת דף אחרי דף, אמרה ברכות, ואחרי זה שבת, ואחרי זה ערובין, ואחרי זה פסחים, ישבה ולמדה עד מסכת נידה. היא לא באה לשאול אם מותר ללמוד, היא פשוט רוצה ללמוד גמרא. אז כללית אני אומר לך, זה לא קיים, אני אומר, אפילו תשאל פה כמה מאיתנו זיהו את השס, אולי ג'ונם. בדרך זה טוב, כמה בדרך, מתוך 37 מסכתות בבלי, כמה בדרך? הבנת? אז היא עקפה אותנו. אבל זה נדיר, כל מיני תמצא הרבה דברים כאלה. גם לא צריך למצוא דברים כאלה, כי לכל אחד יש לו את מה שהקדוש ברוך הוא קבע לו, והשם ברך לא טועה, הוא החליט שזה זכר וזו נקבה, אז כך צריך להיות, התפקיד שלי בתור זכר ברור, התפקיד שלה בתור נקבה ברור. ועם כל זה, מצאנו בתנ"ך מציאויות של נשים שהן היו שונות. מצד אחד היא אישה, היא מתעברת ויולדת, ומגדלת הבנים את תורה ומצוות, עושה את כל הדברים כמו כל אישה. מצד שני, רוח השם נוססה בה לזכות, להגיע למדרגות שמדרגות גבוהות מאוד. בסדר? כאן באים רבותינו שואלים, דבורה, איך יכול להיות שהיא באה ודנה את עם ישראל, יכולה לשפוט בדיני ממונות למשל, בין ראובן לשמעון, בין לוי ליהודה, איך יכול להיות? והיא שופטה את ישראל. ויעלו אליה בני ישראל אל המשפט. כתוב שהיא מקבלת נבואה שהקדוש ברוך הוא יפיל את סיסרא ואלישע, והיא קוראת לברק, אומרת לו, בוא, תצאו למלחמה, והקדוש ברוך הוא ייתן. אומרת לו, אומר לה, לא, רק אם את תבוא איתי, אז אני מוכן. היא לא רצתה. למה? כל כבודה מלך פנימה, זה מעדיפה להישאר בתוך הבית. מה רוצה? השם הראה לי שאתם תנצחו. אומר לה, אם את לא באה, אני לא הולך. אז היא אמרה לו, טוב, אני אלך כי עם ישראל צריך ישועה, אבל תדע שאתה לא תהיה זה שיביא את התשועה לעם ישראל, תהיה אישה אחרת שתביא. בסוף מזו הייתה? יעל, תבורך מנשים יעל, של חבר המחינים, נשים באוהל, תבורך, מים שעל, חלב נתנה וכו'. כתוב שהורגת את סיסרא, ומזה באה ישועה גדולה לעם ישראל. דבורה היא עוד אחת מהנשים שהן באותו מקום של פלא. זו מציאות פלאית שיש נשים שהן הגיעו למצב שהן מתעלות יותר מאותם גברים שהיו בדור. הן באות ומחדשות הלכות וכן הלאה, והכל עולה בהסכמה אחת עם הרצון האלוקי. זה לא דבר שנעשה בהתרסה נגד אלוקים, אלא בדיוק להפך. הוא זה שנותן להם את ההשגות בגלל שהוא מזהה בהם צניעות מופלגת. כמו שאצל גבר עיקר היצר הרע הוא בגביעת עדים לתורה ולימוד תורה בצורה רציפה, אצל נשים עיקר היצר הרע זה בצניעות. אישה שמצליחה להגיע למצב שהיא בצניעות, כמה שהיא יותר צנועה יכולה לקבל מהקדוש ברוך הוא יותר קרבת אלוקים ויותר השגות רוחניות שהן גדולות. נמצא לפי זה, סיכום קובי, שאף על פי שבדור יציאת מצרים היו את כל שבט לוי שלא נשתעבדו, ישבו ועסקו בתורה. היה את משה רבנו ואת אהרון הכהן שהם היו נביאים. היה את מרים שהיא נביאה עוד לפני שמשה רבנו נולד, היא נקראת נביאה. היה את אלדד ומידד שכבר נולדו. היו נשיאים לכל שבט. אף על פי כן, הישועה הגיעה מכוח נשים. למה זה כך, ג'ונם? האמונה של האישה לרוב חזקה יותר מהאמונה של הגבר. למה? יש שאמונה מתעצמת ומתחזקת כשיש לאדם קושי. וכותב הרב טאובר, אם תבדוק הכמה אבי הרב פינקוס, עליהם השלום, אם תבדוק מי סובל יותר בחיים, גבר או אישה?
גבר.
קובי אומר גבר, כי הוא נשוי לאישה. איך אני מכיר אתך?
אישה.
אז פשוט אישה סובלת יותר. לאו דווקא רק בהיריון, בעיבור, בלידה.
אנחנו בגלל האישה זוכים לגן העדן,
אמרתם. אז מי סובל יותר?
אנחנו.
יש לך גן עדן. הוא יראה לה שדור חוזר, הוא לא מפחד. הוא מפחד, הוא מפחד.
אני מנתק את זה לפני הסוף.
אז לא צריך להגיע עד העיבור, עד הלידה. באמת הפשוטה, אפילו סתם לקבל וסת מדי חודש. זה כבר דבר שהוא לא נעים. ויש כאלה, הלשון ברבותינו, שזה כעין חולי אפילו. איברים כבדים, ראש כבד, סחרחורות, תלוי כל אחד איך מקבלת את זה. זה כבר סבל.
בערך אמא שתיכה את זה, זה גם סבל.
אז אתה דבר, אגיד 12 עוד הנשואה, ו-13, ו-14, ו-15, ו-16, ו-17, 18, 19, 20, 20, אין עוד לא נשואה בכלל.
יש לה פור עלינו.
מה זה פור? פור של איסורים. אחרי זה היא מתעברת.
כל הגוף משתנה.
הגוף משתנה, והקרות, ואתה נוחר במיטה, מישהי פה מגיע. ואחרי זה, הלידה? מה אתה אומר?
גם שם אני מבקש שאני אחזיק לה את היד, אז מה?
בסדר, אבל אם היית צריך ללדת, בוא נתאפר, אתה תלד, פיטר זיק לך את היד. יפה. וככה זה הולך, ואחרי זה צריך מישהו להעניק, לפחות אם היא ילדה, תעניק אתה.
אם אני כבר בגבוק.
לא, אז גם אם מניקה, אבל צריך כל שעתיים לקום, זאת לא אוכל כשהיא מניקה.
לא,
זה
היה של פעם, אבל הם לא מניקות.
תלוי מי. מה צריך לקום להניק ולהכיל ולהחליף וכן הלאה. אומר הרב טאובר, כיוון שאישה סובלת יותר, יותר קשורה לתפילה מהבעל, ולכן התפילה שלה מקובלת הרבה יותר, האמונה שלה מתחזקת בבורא עולם הרבה יותר, אמונה ותפילה זה עניין אחד. לכן, כשנמצאים בשיא הגלות, בתקופת עם ישראל ומצרים, או שנמצאים אחרי גלות ארוכה מאוד, כמו שאנחנו נמצאים היום, אחרי 2000 שנות גלות, כבר אתה לא יודע מה ילד יום, אנחנו צריכים לבוא ולשמוע מה אומרות עוד אנשים צדקניות. מה את אומרת, אשתי? הלך עלינו, אה? גם החותים נגדנו, גם האיראנים, גם העיראקים, גם סאול בצפון קוריאה.
שבשר,
אבל נהלת את המדינה שלנו. ואז היא אומרת לך, תתחזק, תתחזק באלוקים, הכל בסדר. מי שגאל אותנו עד היום, יגאל אותנו תכף גאולה, בית בית במקדש, פלא פלאות. דיונה מקשב, הסקט ושמע. כמה שאנחנו מניחים תפילין, רשי ורבנו תם, ואנחנו מתפללים, זה לא מגיע לנקודת האמונה האמיתית שיש לאישה. על זה אמרו רבותינו. בזכות השם צדקניות נגלו ישראל, העתידים להיגאל ישראל. כלומר, ההתעוררות שתהיה קודם ביד משיח, הבתים התחילו להתהפך מכוח אישה. גבר שמתחזק ורוצה להפוך את הבית לבית יותר דתי או יותר שומר תורה ומצוות, זה בדרך כלל קריעת ים סוף. אישה שהחליטה עכשיו שהיא משנה את הבית, יש לה את הדרכים שלה, אבל היא מצליחה להפוך את הבית, זה משהו שהוא פלא. ככה ניסינו שנים, 20 שנה. והיא הצליחה, היא שומרת.
היא התחילה ראשונה.
ככה זה. כשהיא מתחילה ראשונה, אז היא תביא את הבעל. יש כאלה שבכלל לא מעירות. למה את לא עובדת לו? דעת איך נעבוד עם בעלי. פינוקים. כלום, שום דבר. יש אחת בדיוק הפוך. כל מיני, שאתה מסתכל בפור של 20 שנה, אתה רואה דברים פילים כאלה שהם חזרו, מה הוא לא עשה כדי להחזיר את הבית להולך? כלום. וניסה בטוב, ניסה פחות טוב, יותר טוב, ניסה בכסף, ניסה בקניות. רק להתפלל. אבל כשהיא החליטה, הדברים מקבלים גז טיק טק. זה כוח שהשם נתן. אחרי אני אומר, גם מקומות שהיה התעוררות מצד הבעל, הוא לא מצליח לקחת את זה עד הסוף.
מה סיום? לכם נגד תיאורות. דרך האישה.
שזה דרך האישה, אז בדרך כלל יש לה את זה. אחת עושה את זה עם השר ומתן עדין, השנייה עושה את זה באלגנטיות. כל אחד יש לו את הדרך שלו, יודעת איך בעלה בנוי. אז יודעת לעשות את זה. להמחיש את החשיבות שיש בדבר. אבל זה כלל. כשיודעים את זה, אז אנחנו בתור הורים צריכים לקחת את הבנות שלנו למקום בריא יותר בנפש מבחינת החיבור לאלוקים. חזק אצלהם את האמונה כשהן קטנות, כדי שהן תגדלנה, יכול להיות שהן אלו שיובילו את כל הדור לכיוון ביד משיח. זה נקרא בסוד הפסוק נקבה, וסובב, גבר. ככה עתיד להיות. עד כאן חלק א', שבוע הבא נמשיך. בואו אדוני לעולם, מן ואמריקה חיים ונגשיה אומר הצהר הקדוש ברוך הוא לזכו את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר. אדוני חפץ לעם צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש, שמי רבה. בעלמד וברק ירותיהם, ימים ומלכותיהם, ועצמם, ובניהם יקרב משיחי.